אנחנו בבבא בתרא, הדף של היום זה דף י"ט. אנחנו ראינו במשנה שבן אדם צריך להרחיק מהכותל של השכן ומהבור של השכן, שלא יגרום נזק, כן? אז המשנה אמרה שמהבור של השכן צריך להרחיק את אמת המים ונברכת הכובסים. רש"י הסביר לנו שבנברכת היה להם שני סוגי חפירה בכביסה. היה להם חפירה שהייתה בעומק אמה או יותר, ובה היו מי גשמים שהיו מחפשים את הבגדים. אחת מהחפירות היו בצואת כלבים, וזה היה נקרא מחמצן, שהחומצה של הצואה של הכלבים הייתה עוזרת לשחרר את הלכלוך, ואז היו שמים נדיין, יפה. היה עוד חפירה שבה היו שמים את המים והם שפשפים בתוכה. אז הדיון הראשוני של הגמרא, הנברכת שאמרנו שצריך להרחיק מהבור של השכן, על איזה סוג נברכת מדובר? אומרת הגמרא, אמרנו במשנה ולא נברכת של הכובסין, אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, לא שנו אלא מן המחמצן. המשנה שאמרה לי שדי לי בשלושה צפחים, היא מדברת דווקא על המים שיושבים עם צואת הכלבים, הבור שהוא מחמצן. אבל מן הנדיין דלת אמות. אז אם יש לך בור עם מים שאתה שם משפריץ, אתה עובד חזק עם הבגדים, שם אתה צריך, כן, להתרחק 400, פי 8, כן? אתה צריך להרחיק 400 מהשכן. תניא נמי אחי, נברכת הכובסין דלת אמות. והענן ג' צפחים במשנה שלנו, אלא לאו שמאמינה כדרב נחמן, שהמשנה שלנו דיברה דווקא על המחמצן. והברייתא היא שאמרה 400, היא דיברה על הנדיין איפה שאתה משפריץ מים. ואיכא דרמי לא מרמי. יש, בעצם לא שנו את זה על מי מנוחות כמו שאנחנו שנינו את זה, אלא כקושיה, שאנחנו זורקים את זה מול השני. תנן, המשנה שלנו אמרה נברכת הכובסין ג' צפחים, צריך לשמור מרחק של שלושה צפחים מהשכן, והתניא הרי בברייתא כתוב 400, אז זה קושייה, מתוך הקושייה אמר נחמן אמר רבא בר אבוה, לא קשה, כאן מן המחמצן, כאן מן הנדיין. המשנה שלנו שצריכה שלושה צפחים מהשכן, זה כי זה עומד במקומו עם צואת הכלבים, והברייתא שצריכה 400, זה כי אתה משפריץ, זה הנדיין. רבי ברי דרביב ימן נידה בהדיה, הוא שנה בפירוש, אלא אם כן הרחיק משפת מחמצן ולכותל ג' טפחים. זה חריף, ובכל זאת כנראה שמעבר לשלושה טפחים של קרקע זה לא חודר. הבעיה בדברים אחרים זה שהם משפריצים, הנדיין. זה משפריץ, אנחנו מדברים על כותל של טיט, אז ההשפרצה הזאת תזיק. אבל אתה צודק, באמת אנחנו נראה שדברים אחרים כן מחלחלים. אבל זה, הם ידעו את המציאות, אני לא יודע מה המציאות. מפי מה אני חי. המשנה שלנו בעצם חילקה, נסתכל חזרה לדף י"ז עמוד א', היה לנו מצד אחד, המשנה אמרה על הדברים האלה שצריך להרחיק שלושה צפחים בסד בסיד, ואז כשהיא דיברה על הכותל של השכן, היא אמרה, אתה מרחיק את הגפת, את הזבל, את המלח, את הסיד ואת הסלעים מהכותל, אז התחלנו לדבר על כותל של השכן, ואז היינו סד וסיד. אז גם ברש כתוב וסד וסיד, בסיפה גם כתוב סד וסיד. אומרת הגמרא, וסד וסיד, היבאילו, וסד וסיד נן, או דילמה, או סד וסיד נן. האם המשנה נותן לי שני אופציות, תרחיק שלושה טפחים או תסוד בסיד, או שהמשנה אומר לי, תעשה את שניהם. כן? אומרת הגמרא, פשיטא דביסד בסיד נן, חשוב לנו שהמשנה מצריכה את שניהם. דיסא כדאי תדאוסד בסיד נן, אם המשנה בעצם נותן לי שני אופציות, אם כן לערבינו ולתנינו, אז למה זה לא שנוי יחד עם הסיפה? הרי המקרה הבא, השאלה שלנו היא על הרישה. הרישה, האם על הרישה אני מדבר על וסד בסיד או לא? פשוט לגמרא שבסיפה זה או זה או זה. אז הגמרא אומרת, פשיטה שברישה אני צריך את שניהם, כי אם ברישה אני גם מדבר על מציאות שזה או זה או זה, הרי זה, זה הדין של הסיפה. אז למה לא שנינו את כולם יחד? זה לא הוכחה טובה. דילמה, אולי, משום דלא דמי, היי הזיקה להי הזיקה. רישה הזיקה דמתונה, סיפה הזיקה דהבלה. אולי הסיבה שהמשנה חילקה בין הרישה לסיפה, זה כי ברישה הלחות מזיקה, בסיפה החום מזיק. אז אולי בגלל זה המשנה חילקה, אבל הנה חינמי, גם ברישה וגם בסיפה, אולי אני יכול או להרחיק את השלושה טווחים, או לסוד בסיף. תשמע. רבי יהודה אומר, סלע בא בידיים, זה חופר בורו מכאן וזה חופר בורו מכאן. זה מרחיקים את טווחים וסד בסיד, וזה מרחיקים את טווחים וסד בסיד. אז רבי יהודה לימד אותנו, אנחנו כבר מכירים את הברייתא הזו, ראינו אותה לפני שני דפים, שכשיש לי אדמה מאוד מאוד מפוררת, סלע בא בידיים. אז פה אני אומר, כל אחד יכול לחפור את הבור בהרחקת שלושה טווחים ותוספת סיד. אנחנו מבינים למה אני צריך את שניהם, תאמה דבא וידיים, הלא בא וידיים לא. אני מבין שפה אני צריך דווקא גם את הסיד וגם את הבור הזה, כי פה אני מדבר על אפר תחוח. אז פה אם אתה תחפור בור ליד השכן, אז אתה תגרום לבור לקרוס, אלא אם כן תעשה את שני הפעולות האלה, גם תחיק וגם תשים סיד לפני שאתה ממלא את הבור מים. אומרת הגמרא, לא. הוא הדין לאף אגב, זה לא בא בידיים, נמי סד בסיד. יכול להיות שגם במשנה שלנו אתה צריך את שניהם, אתה צריך גם כן שלושה טווחים וגם סד בסיד, הוא בא בידיים, הצליח עליה. והחידוש שלו היה שלמרות שזה אפר תחוח, אתה לא צריך מעבר למה שכתוב במשנה, כשזה לא אפר תחוח. החידוש שלו היה שלמרות שזה... אתה יכול ללכת פה, שלמרות שזה אפר סלע בא בידיים, למרות שזה אפר תחוח, אל תחשוב שאני אצריך הרחקת יתר, לא. אתה יכול לעשות אותה הרחקה שעשינו במשנה שלנו, שלושה טווחים בסד בסיד, אתה לא צריך יותר מזה. אבל אולי הנה חינמי, גם במשנה שלנו, אנחנו מצליחים מהשכן לעשות את שני החוקות, גם סד בסיד וגם זה. מהמשנה הזו אין לנו הוכחה. סל כדאי, זה דחייה, כן, וממילא אין לנו תשובה. סל כדאי תחמינה כיוון דבא בידיים ליבי רב חטפי. רב יהודה מלמדתי, היית חושב אולי מאחר והאפר הוא תיחוח. תצטרך לנקוט הרחוקות יתר, זה לא יספיק לך בהרחקה של שלושה טפחים בסד בסיד. כמה שמלן, זה מה שרב יהודה בא למד לנו, שגם בסלע בא בידיים, גם באפר תיחוח הזה, די לנו באותה הרחקה כמו המשנה שלנו, אבל הנה חינמי במשנה שלנו, אולי ההבנה היא שצריך את שניהם, גם את הרחקת שלושה טפחים וגם לעשות סיד, וממילא הגמרא לא מכריעה. היה לגמרא ספק האם נצריך את שניהם ברישה או די באחד מהם, ולגמרא אין הוכחה לכאן או לכאן. סוגיה הבאה. אמרנו במשנה שיש דברים שהם מתחממים והם מזיקים לכותל, ומילא צריך להחיק אותם שלושה טפחים מהכותל. המשנה מנתה גפת זבל מלח סלעים. אומרת הגמרא, תנא נתם, המשנה בשבת בפרק רביעי, כשהיא מגדירה לי במה אני יכול להתמין בערב שבת, אז היא מגדירה לי דברים שאינם מוסיפים הבל, דברים שלא מוסיפים חום. והיא גם כן מונה כמו המשנה שלנו, יש חילוק אחד, שיש דבר אחד שבמשנה שלנו מנוי, דהיינו הסלעים, ולא מנוי במשנה בשבת, ויש דבר אחד שמנוי במשנה בשבת, דהיינו חול, ולא מנוי במשנה שלנו. אז הגמרא שואלת, למה? למה המשנה שלנו הוסיף הסלעים, ולמה המשנה שלנו החסיר החול? למה המשנה שלנו הוסיף החול והחסיר הסלעים? אומרת הגמרא, התנא נתן המשנה בשבת אומרת לנו... מה? אוקיי. ננת, המשנה אומרת, באמת תומנין ואין תומנין, אני הוא בסוגיות, אני לא בסוגיות, אז אני לא זוכר.
אני בשבת,
אומרת המשנה, באמת תומנין ובמה אין תומנין, אין תומנין, אומרת המשנה, לא בגפת, כמו המשנה שלנו, פסולת של זיתים, ולא בזבל, כמו המשנה שלנו, ולא במלח, מובן, ולא בסיד, ולא בחול, מה? עכשיו אנחנו מצפים את המשנה שבשבת, ובינתיים המשניות זהות. בינתיים כל הדוגמאות של דברים שמתחממים, הם אותם דוגמאות שהמשנה שלנו נוקטת. אז המשנה בשבת אומרת לי, אין תומנים, לא בגפת ולא בזבל ולא במלח ולא בסיד ולא בחול, המשנה שם מוסיפה חול, בין נכין בין יבשי. שואלת הגמרא, מה ישנה אחת דקטני סלעים ולא קטני חול, ומה ישנה הטעם דקטני חול ולא קטני סלעים? אמר רב יוסף, לפי שאין דרכן של בני אדם להטמין בסלעים. תשובה על לפחות צד אחד מהקושייה, הסיבה שלא מנוי שם סלעים זה כי באמת אדם זה לא דבר שרגילים לעשות. אמר לאביי, וכי דרכן של בני אדם להטמין בגזי צמר ולשונות של ארגמן, הרי הדברים האלה התלכלכו. אתה מכניס את הצ'ונט בפנים, אתה לא תיקח חתיכות ארגמן יקרות ותטמין בתוכם. ובכל זאת יש לנו ברייתא דתניא, טומנים בגזי צמר ובצפי צמר ובלשונות של ארגמן ובמוחין ואין מטלטלין אותן. אתה לא יכול לומר לי שהגדרה היא מה דרכן של בני אדם, כי הרי הברייתא מונה לי דברים שאף אדם לא ירצה לטמון בהם, ובכל זאת הברייתא טורחת לומר לי שהם מוסיפים הבל. אלא אמר אביי, ירדנו דור, אביי הוא תלמידו של רב יוסף, הוא נותן תירוץ אחר. יגיד עליו ראו, אנחנו נאמר, בעצם רב יהודה הנשיא לא טרח למנות כל אחד בשני המקומות, כל אחד מגדיר לי את השני, יגיד עליו ראו, המשנה שלנו תגלה על המשנה בשבת שיש סלעים, גם מוסיפים אבל. המשנה בשבת תגלה לי למשנה שלנו שגם החול מוסיף אבל. יפה, זה מה שחווה ידחה דברי אביי. הוא אמר לו, זה מה שהרב עונה לאביי, מתי אני אומר יגיד עליו ראו? שיש לי מקום אחד בשעת שאני מונה את הכל, במקומות האחרים אני מונה אחד או שתיים, אז אני אומר, נתתי את הדוגמאות האלה, אבל תבדוק במקום אחר יש לך את כל המקורות. אני לא אומר את זה כשכל אחד רק מחסיר אחד, אז אני לא אומר יגיד לבוא. מה שאתה אומר זה מה שרבה יקשה על הבית. אבל בואו קודם נקרא מה הבית אומר. שאלה טובה, נהדר. אומרת הגמרא, יגיד עליו ראו, תנא הכא סלעים והוא הדין נכון, תנא הכא חול והוא הדין לסלעים, כל אחד ילמוד מהשני. אמר לרבה, אי יגיד עליו ראו, לתנינו לכולו בחדה, ולתניחדה מנהו בעידך, בדיוק מה שאתה טענת. אז תן לי רשימה מסודרת במקום אחד, ובמקום אחר מספיק שאני אזכיר אחד, ואני יודע להשליך את כל השאר. והוא הדין לאידך. אלא אמר רבא, רבא נותן לנו תירוץ אחר. חתא מאינו תימא דלא קטני סלעים, לפחות נסביר צד אחד. למה המשנה שם לא מונה סלעים? לא כי זה לא הדרך, אלא כי זה בכלל לא מציאותי. למה? משום דמשטח הילה לקדרה. סלעים זה לא מציאותי שתשים בהם קדרה, זה ישבור אותה. משטח הילה קדרה אומר רש"י, ברוב השעס הכוונה זה גורם זה להחליד. פה הכוונה זה להחליד. זה יגרום חלודה. פה הכוונה היא זה ישבור אותו. רש"י אומר, היה לי מסורת כזו, שפה הכוונה זה שזה ישבור אותו. וכל השעס כוונה זה מחליד, פה זה ישבור. אז לא, הכוונה היא, אתה חיממת את הקדרה לפני שבת. אנחנו עושים את זה כל שבת. אין לך מקום בפלטה לכל הסירים. אתה רוצה גם הרקם צ'ון למחר בבוקר, גם האורז, יש לך הרבה דברים. אז מה אתה עושה? אתה מרתיח את המרק ישר לפני שבת. לוקח את המרק, שם אותו בשמיכה. עכשיו זה ישמור על החום, זה התמנה, זה מה שהיו עושים. עכשיו, על פי רוב, בימי השבוע גם היו עושים את זה, רק שכשהם היו עושים את זה בימי השבוע, היו מרתיחים את זה, ואז שמים את זה ברמץ, בגחלים. חז"ל אמרו, אנחנו לא נתיר לאדם לשים את זה בשום דבר שמוסיף חום, כי אם נתיר בכל דבר שמוסיף חום, האדם יבוא לעשות מה שהוא עושה כל השבוע, וזה שהוא לוקח את זה ושם את זה בתוך הגחלים. אז לא התירו בדבר מוסיף הבל אפילו לפני שבת. המשנה מונה לנו את הדברים שמוסיפים הבל. אחד מהדברים שהיה פוטנציאל לעשות שמוסיף חום זה הסלעים, האבנים האלה שאמרנו זה בעצם אבני חלמיש, שהם אבנים שאפשר להוציא מהם אש. האבנים האלה, ההיגיון היה אומר אולי תשתמש בהם, אבל אף אחד לא היה עושה את זה כי זה הורס את הקדרות. אז בגלל זה המשנה בשבת, כי הוא אומר לי מה מוסיף הבל שאני אסור עליך, היא לא מונה את זה, זה תירוץ קצת שונה מרב יוסף. רב יוסף אמר זה לא מצוי. אמר לו אביי, מה זאת אומרת לא מצוי? המשנה מונה דברים אחרים שהם לא מצויים. רב אומר זה לא מציאותי, זה לא עניין שלא מצוי, אף אחד לא יעשה את זה. כי ארגמן יכול להיות שפה ושם אתה תעשה, כי אתה תיזהר שלא ילך לך תצ'ון, נכון? אמנם גם הולך עם הבגדי שבת שלו לא תמיד שם סינר כשהוא הולך לקחת תצ'ון מהפלטה. יכול להיות שכן תיזהר, אבל אתה לא תשים את הקדרה בדברים שירסו אותה. זה כשאתה צריך להתמין אתה לא תעשה. אז ממילא אומר בגלל זה המשנה שם לא מונע את הסלעים, כי המשנה שם זה לא מציאותי.
אף אחד לא יעשה את זה. היינו תאמה דלא קטן נסלעים, משום נמשתה חילה לקדרה. אתה לא תשים את זה בדבר שירוס את הקדרה. אך היינו תאמה דלא קטן יכול, הסיבה שחול לא מנוי פה, זה בגלל שחול הוא לא כמו שאר הדברים. שאר הדברים יש להם נטייה להוסיף חול מעצמם. אבל חול הוא מוסיף את המציאות שקיימת. חול, אומר רבה, משום דמחי מחיים ומקרירי קרי. משהו חם, אתה שם אותו בחול, אז הוא מחמם אותו. משהו קר, אז הוא שומר על הקור. הוא כמו תאומוס. שומר על המצב הנתון. זה בידוד. יפה. אז הוא אומר, אז בגלל זה, אין לי בעיה לשים חול ליד הכותל של השכן שלי. במשנה שלנו זה לא שייך למנות את זה. כי החול לא מוסיף חום. החול יוסיף, הוא נותן בידוד למשהו שם. אז נכון, בשבת יש לי בעיה, כי אם אני אשים בזה קדרה חמה, זה נחשב מוסיף אבל. אבל פה במשנה שלנו אני לא צריך למנות חול, כי החול סך הכל נותן בידוד. אומרת הגמרא, התשובה הזו לא מסתדרת, החצי השני של התשובה. והרבי הושעיה, והתני רבי הושעיה חול. הרי רבי הושעיה מוסיף בתוספתא שלו למשנה שלנו חול, ואילו לפי רבה אין לי בעיה בחול. אז התשובה של רבה לא מסתדרת, ופה אנחנו רואים שההגדרה הזו של תוספת אבל לא הייתה לגמרי מוגדרת אצלם, האם זה בידוד או זה תוסף, מוסיף חום. רואים שיש לך דבר כמו חול, שהוא בדיוק על הגבול, ואצל חזל לפי רבי הושעיה זה מוסיף חום, ורבה היה מסוגל לומר, זה לא מוסיף חום. אתה יכול לומר, יש סוגי חול, אתה יכול לתרץ אחרת. אבל אפשר גם אולי להבין מפה, אני מציע, אולי, שההגדרה של תוספת אבל לא הייתה לגמרי 100% חדה. גם דבר שנותן בידוד טוב מאוד יכול להיות מוגדר כמוסיף אבל. אומרת הגמרא, הטעם, מה? שאלה טובה. בעזרת השם, עוד בערך 5 שנים נהיה בשבת נלמד את זה. לא, זו שאלה טובה, אני לא מתעלם. אתה צודק, בעזרת השם כשנגיע לשם צריך להתעסק בזה. אתה צודק. אומרת הגמרא, במתונה, באמת, ההזק של חול, אנחנו עומדים בשלנו. החול לא מוסיף הבל, כמו שרב אמר. אלא מה? הטעם במתונה, כשרב הושעיה אמר לנו שיש בעיה של חול, הוא דיבר על חול לך, והחול לך הוא באמת מזיק לכותל. זה לא כמו שאר הדוגמאות שהם מוסיפים הבל. אומרת הגמרא, תנא דידא נמי ליטני ולוגמי במתונה. אם כן, אז למה המשנה שלנו לא מנתה חול? אם החול יכול להזיק שהוא לך, והלחות שלו תזיק לכותל. אומרת הגמרא, כי התנא שלנו הוא כבר נתן דוגמאות של דברים של לחים. התנא לאמת המים. הגמרא אומרת, רגע, אז מה, אבל הוא נתן לי יותר מדוגמה אחת של דברים שמוסיפים לחול, למה שהוא לא ייתן ים את הדוגמה הזאת? את ומי לא קטני אמת המים וקטני נברך את הכובסין? למה הוא הוסיף דוגמה של נברך את הכובסין? אז אם יש לו עוד דוגמה שלישית, היה לו להוסיף גם את החול שהוא לך. אומרת הגמרא, לא, הנו צריכי, נברכת ואמת המים הם שני דוגמאות של לחות שהוא כן היה צריך. דאיתא נאמת המים, אם היה רק שנוי במשנה שאמת המים אסורה ליד הכותל של השכן, הייתי מבין משום דקביעה. אמת המים זה דבר שהוא קבוע שם, אבל נברכת הכובסין דלא קביעה, אם הלוי, הנברכת, אולי הוא ישנה את הפרנסה שלו, הוא לא יעבוד ככובד. זה לא דבר שבהכרח קבוע שם, אמת המים אתה לא הולך להזיז. נברכת לא בהכרח שהיא תישאר שם. אז יכול להיות שזה לא עשו, והיא תנה נברכת הכובסין משום דקבו בקיינה. אז המים מחלחלים, כמו שאתה הדגשת קודם. יכול להיות שהנברכת יש פן שהיא יותר מזיקה מהמה שהמים זורמים, ואין לך מים שיעמדו במקום ויחלחלו לתוך הכותל. אז בגלל זה הייתי חושב אולי אמת המים לא צריכה, בגלל זה הייתי צריך שני הדוגמאות האלה. אבל לא היה טעם שהתנה יוסיף את הדוגמה של חול, כי חול זה לחות, לחות אני כבר יודע משני הדוגמאות האלה. אז ממילא התשובה של רבה יכולה לעמוד. הסיבה ששם לא שנו סלעים זה בגלל שסלעים זה לא מציאותי, אף אחד לא יעשה דבר שיזיק לקטרה שלו. הסיבה שפה לא שנוי חול זה בגלל שחול לא מוסיף אבל, חול בסך הכל מבודד כמו שאתה הגדרת. אמרנו במשנה, מחיקים את הזרעים ואת המחישה. אנחנו 3 שורות מלמטה בנקודתיים. אז הגמרא אומרת, רגע, מה נידון פה? אני לא יכול לחרוש שם, אני לא יכול לזרוע שם. אז למה אני צריך להיכנס לכל הדוגמאות של הדברים שאסורים לי בזריעה? חרישה זה חלק מהזריעה. למה המשנה צריכה לומר לי גם חרישה וגם זריעה? אז הגמרא תאמר, יש אופן שאתה יכול לחרוש ולא לזרוע, יש אופן שאתה זורע ולא חורש. אומרת הגמרא, מרחיקים את הזרעים ואת המחישה וכולו, זרעים, תפק להם שום מחישה. מה, ברגע שאני לא יכול לחוש, אני גם לא יכול לזרוע שם. אומרת הגמרא, לא נכון, במפולת יד, יש מציאות, אתה לא תשתמש עם מחישה, אתה תשתמש עם מעדר, אתה תשתמש עם כלי יד, ואז אין לך את הוויברציות, אז אתה, כן, אתה לא תחפור בעומק, זה לא מזיק לכותל כמו מחישה, אז אתה כן אולי תזרע שם. בגלל זה המשנה אומר לי, לא, 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 אתה לא יכול לזרוע בהימה. אומרת הגמרא, מחישה וטיפוק להם שום זרעים, מה שייך לחוש שם, אני הרי במילא לא יכול לזרוע שם. אומרת הגמרא, בחורש לאילנות, לפעמים יש חרישה שהיא לא לצורך זריעה. אתה רוצה שהמים יחלחלו בקרקע ויגיעו לשורשים של האילנות? אז בגלל זה המשנה הייתה צריכה לומר לך, אסור לך גם לחוש וגם לזרוע. כי יש חרישה שהיא לא קשורה לזריעה, יש זריעה שהיא לא קשורה לחרישה. אומרת הגמרא, בטיפוק ליה משום מיה, הרי למה אני צריך לומר לך איסור לזרוע? הרי אם אתה תזרע, אתה תשקה, ואני יודע שאסור לי לשים שם, להשקות שמיים. אז למה אני צריך שוב לומר לי זריעה? גם בלי חרישה, אני יודע שזריעה אסורה, כי אני לא יכול להשקות שמיים. עונה הגמרא, תנא בארץ ישראל, כי למרות שזה משנה בבלית, אבל זה המשנה הזו נשנית על ידי תנא ישראלי, והמשנה הזו היא בארץ ישראל, דכתיב למטר שמיים תשתה מים, וממילא הבן אדם יכול לזרוע, ולולי שהמשנה אוסרת לי לזרוע, הייתי חושב אולי הוא יזרע בלי חרישה, וזה בסדר, והוא לא ישקט, הוא יודע שאסור להשקות, למטר שמיים תשתה מים, ובארץ ישראל זה מאוד מצוי, שיש תלויים שגדלים גם ללא השקעה אנושית. אומרת הגמרא, בסדר, אני מבין שהחרישה, הזריעה, והנתינת מים נאסרו כל אחד מפני טעמו. למימרא דזרעים לצדדים כמשתרשים? האם אתה בעצם רוצה לומר לי שהאיסור זריעה הוא איסור עצמי, הוא לא בגלל החרישה, הוא לא בגלל נתינת המים, אלא בגלל שהשורשים יתפשטו לצדדים ויזיקו לכותל, יזיקו ליסוד של הכותל? והתנן, הרי המשנה אומרת לנו ככה, המבריך את הגפן בארץ, אבל אדם, מה זה הברכה? הברכה זה שיש לך ענף, יש לך את הגפן שגדל, אתה לוקח ענף מהגפן, מכניס לתוך האדמה, הענף הזה מתחיל לגדול כמו עץ חדש, באיזשהו שלב אתה יכול לכרות את החיבור שלו לגפן המקורי. הענף שאתה מכניס לאדמה מתחיל לגדול מעצמו, יש לו גם יניקה מהקרקע, יש לו גם יניקה מהגפן המקורי, באיזשהו שלב הוא גדל מאוד טוב, אז אתה יכול לכרות אותו. עכשיו, כשאתה עושה את ההברכה הזו, השאלה היא, האם אתה יכול לזרוע מעל הענף שהוא באדמה? אז המשנה אומרת, אם אתה מעמיק שלושה טפחים, אתה יכול. תנן, המבריך את הגפן בארץ, אם אין על גבה
עפר... איזה ענף? במקום החיבור? או...
הענף מחובר לגפן בינתיים. לקחת ענף, כופפת אותו לתוך האדמה.
כן, איפה, למה מדובר שזרוע מהשלושה
טפחים? עכשיו הענף עובר באדמה. איפה שהוא עובר באדמה, אם יש שלושה טפחים על גביו, אתה יכול לזרוע מעליו, למרות שהוא עובר מתחת לזרעים. אז אומרת המשנה, מבריך את הגפן בארץ, אם אין על גביו אפר שלושה טפחים, לא יביא זרע עליה. ותניה לה, אבל זורע את הצדדים. הכוונה היא דווקא ממש איפה שהגפן אתה לא יכול, אבל סנטימטר לצד, סנטימטר לצד האחר, זה בסדר. אני מבין שהשורשים יורדים ישר. הם לא נוטים לצדדים. אז למה במשנה שלנו אסרנו שלושה טפחים לזרוע בשלושה טפחים סמוך לכותל, אם בכליים אני אומר שהזרעים, השורשים של זרעים לא נוטים לצד, אז למה לא נאמר אותו דבר גם אצלנו שהשורשים לא נוטים לצד וממילא תסמיך את הזרעים לכותל והם לא יזיקו ליסודות? אומרת הגמרא, אמר רבי חגא בשם רבי יוסי, מפני שמחלידין את הקרקע ומעלין אפר תיחוח. אתה צודק, הם לא נוטים לצדדים, אבל בדיוק איפה שהם נמצאים, עצם זה שהשורשים בוקים למטה, קוראים לאפר להיות תיחוח. הם כן בוקים את האדמה, וזה כבר מזיק ליסודות. זה שהם עושים חורים והם יורדים למטה, לעומק, איפה שהם נמצאים, בטפחים הסמוכים לכותל, זה בפני עצמו גורם הזק לתחוח. זה מעניין שהלשון ברכה זה שהקדוש ברוך הוא בשמיים, הקדושה של הקדוש ברוך הוא בשמיים, ואני, כשאני אומר ברוך אתה השם, אני עושה הברכה. אני לוקח את הקדושה מלמעלה,
מוריד אותה למאכל שלי, ואז כאילו אני מעלה את האוכל שלי. ככה מקובלים מסבירים מה זה לשון ברוך. ברוך אתה השם, שעכשיו אני כאילו מוריד את הקדושה מלמעלה למטה. לתוך האוכל, מעלה את האוכל שלי למעלה, כמו הברכה של אילן. אומרת הגמרא, אמרנו במשנה, ואת מי הרגליים מנקות אל ג' צפחים, גם צריך להרחיק מרגליים שלושה צפחים. אמר רבא בר בר חנה, למרות שהמשנה אמרה להרחיק מרגליים, מותר לאדם להשתין מים בצד כותלו של חברו. זה אסור לעשות בצד כותל של בית מדרש או בית כנסת, אבל של השכן זה מותר, דכתיב, והכרתי לאחיו משתין בקיר ואסור ועזוב בישראל. אז אנחנו מבינים שמשתין בקיר זה תיאור של כל אדם, זה הפעולה הנורמלית שאדם עושה. אם זה התיאור של האדם, אז זאת אומרת, זה פעולה נורמלית. אז מהפסוק הזה הוא רוצה להוכיח שזה מותר. אומרת הגמרא, והנן בית מי רגליים מן הכותל שלושה טפחים. לכאורה, המשנה שלנו אומרת שאי אפשר. אומרת הגמרא, לא נכון. סתם אדם שהוא מטיל מרגליים, אז הוא מטיל כמות מצומצמת. המשנה שעשרה זה הטעם בשופכין, שבן אדם לוקח דלי מלא ושופך על הכותל, אז החומצה של המרגליים, כמות כזו, יכולה להזיק לכותל. סתם אדם שבא לכותל ומטיל מרגליו על הכותל, זה לא כמות שתזיק לכותל. תשמע, לא ישתין אדם מים בצד כותלו של חברו, אלא אם כן הרחיק ממנו ג' צפחים. באמת דברים אמורים בכותל לבנים, אבל בכותל אבנים, בכדי שלא יזיק, וכמה טפח, ושל צונמה עם הבסיס של הכותל אבנים הוא מאוד חזק, אז גם אז בכותל אבנים זה מותר, כי אני לא חושב... אני לא חושש שהוא יזיק לאפר ליסודות של הכותל אבנים. רש"י, בכותל לבנים, שהם של טיט שנתייבשו בחמה, כך הם היו עושים את הלבנים שלהם, מייבשים את הטיט בשמש, והם נימוקים מחמת המים. הטלת המרגליים שלו יזיקו לכותל. אז אם זה אבנים, אז המרגליים שלו רק יזיקו ליסוד של הכותל, מספיק הרחקת טפח, ואם היסוד הוא אבן חזקה, אני לא דואג. אבל אם זה לבנים, אז זה אסור. אני מבין מפה, לא כמו רבא בר בר חנה. אומרת הגמרא, טיוטא דרבא בר בר חנה, טיוטא, באמת, הברייתא הזו היא הוכחה נגד רבא בר בר חנה, ואסור לאדם להטיל מרגליו על הכותל של החבר שלו. מה? לא, זה כן משנה. זה דווקא כותל לבנים. כותל לבנים אפשר, כי הכותלים שלנו, בוא נאמר, בזמן הזה, אתה לא תזיק ליסודות. אנחנו בנים בצורה שאצלנו זה לא נחמינה. אצלם היה מצב שצריך לחשוש ליסודות, אז ממילא רק אם זה על בסיס חזק. אצלנו לא נראה שיש לחשש, אני לא כל כך מבין את ההלכה הזאת, אבל זה כי אנחנו לא מבינים את המציאות עצם, כי מי שמטיל מרגליים גורם סירחון שנשאר הרבה זמן, והגמרא לא חשה לזה, כנראה שבימים היה כל כך מצוי, כמו שהגמרא אומרת, בנם שצריך להתפנות, שיעשה צבר שות ערבים אפילו בפני אישה. אצלם כנראה בכל מקום היה מרגליים, למרות שיש סוגיות שמשמע שלא היה בכל מקום. לא ברור לי פה המציאות. אבל זה לא ברור לי למה חז"ל פה לא חשו לסירחון. לא יודע.
אולי לא היה להם את כל...
זה כי אצלם היה מציאות שאנחנו לא מבינים, שאם בן אדם מתאפק, זה יכול להביא אותו לעקרות. אנחנו לא מבינים על מה הם דיברו. זה נפסק, אבל אנחנו לא יודעים מה הם התכוונו. הפוסקים כותבים על ההלכה הזו, שאצלנו לא ידוע לנו אדם שנהיה עקר מזה שהוא יתאפק. זה כתוב. שואלת הגמרא. טוב שאתה מלמד זכות.
חברים שותים, שוטטים, כן.
והרבא בר בר
חנה. מה שהם אכלו והם שתו, זה לא היה, זה לא גרם לכזה.
כשהם שתו, הם צריכים גם לשוטט, כן.
והרבא בר בר חנה, קרא כאמר, הגמרא אומרת, רגע, מה נעשה עם הפסוק? עונה הגמרא, התמחי כאמר. הפסוק, כוונתו, זה לא על בני אדם בכלל. שהנביא אומר שבית אחיו יחרט לגמרי,
הנביא מדבר על הכלבים. אפילו מידי דדחי לשתונה בקיר, לא שריגנה לי, ומעני הוא קלמה. אפילו מי שדרכו, מי משתין על הקיר? הכלב. הנביא אבל, הנביא מתאר את זה בהרבה מקומות, זה לא הדוגמה היחידה. כשהנביא מצייר על הקריטות של בית יהו, על קריטות בית אחיו ועוד, הנביא מתאר את זה שליחסתי להם משתין בקיר. שתדעו שבעלי הפשט בפסוקים האלה בכלל לא לומדים כמו הגמרא פה. הם אומרים שבפשט משתין זה מחשבה, שתות, דבר יסוד, כי השתות היא הריסון צדיק מפעל. משתין הכוונה היא שיטי ליבו, משתין בקיר זה קירות ליבו, מי שבעל מחשבות. תסתכלו על רש"י, מצודות, בעלי הפשט שם בכלל לא לומדים כמו הגמרא שלנו. הם אומרים שם שמשתין בקיר זה בן אדם חושב. זה הולך על בני אדם, אבל שקירות ליבו. ככה הם מסבירים. הלאה. אנחנו מצלים עכשיו סוגיה שברוך השם נתעסק בה בכל הדף הבא, וזה סוגיה של העברת תומה. אם יש לנו תומה בחדר אחד, ויש לנו פותח טפח, יש לנו חלון בין בית לבית, ויש בו פותח טפח, אז החלון הזה בו מאפשר לתומה לעבור מבית לבית, מחדר לחדר. עכשיו, אם אנחנו רוצים לסגור את החלון, אז צריך לסגור אותו במשהו שיש לו איזושהי קביעות, במשהו שלא מקבל תומה. אלה חלק מהקריטריונים, איך אני סוגר אותם את החלון הזה. אז אמר תומי ברקיסנה, אמר שמואל, יש לי רקיק. רקיק זה איזושהי לחמנייה דקה, כן? ואני שמתי אותו בחלון. השאלה היא, האם הרקיק הזה ממעט בחלון או לא? החלון הוא בדיוק פותח טפח, הרקיק הזה מפחית מהחלל של החלון, אז אומר לנו רב טובי ברקיסנה בשם שמואל, רקיק אינו ממעט בחלון. שואת הגמרא, מה יהיה רקיק? אפילו עבה? נמי, מה? מה זה משנה אם זה רקיק? גם לחמנייה אהבה לא תמעט בחלון.
כלומר שהחלון נשאר פתוח עדיין,
כאילו יש לי חלון, יש בו פותח טפח, אני רוצה למעט מטפח, אני שם את הרקיק. אני אומר, הרקיק הזה, אני לא הולך לאכול אותו, אז האם הוא ימעט את הטפח? יש לי שיעור טפח חלל, בגלל שיש לי חלל אז התומה עוברת, הרקיק הזה ממעט את החלל ועכשיו יש לי פחות מטפח. אז השאלה היא האם הרקיק הזה הוא מספיק למעט את החלל בכדי שעכשיו התומה לא תעבור. אומרת הגמרא, ראו חידש, הרקיק לא ממעט. שואלת הגמרא, למה הוא היה צריך לומר לי מקרה של רקיק, גם אם זה עבה זה לא ממעט? אומרת הגמרא, לא, החידוש הוא דווקא הרקיק. כן? אומרת הגמרא, הרי גם הבא לא ממעט כי אתה הולך לאכול אותו, כל דבר שאתה הולך ליטול משם, אתה לא מבטל לחלון, אז הוא לא ממעט בחלון. אומרת הגמרא, לא מבאי כמה, לא מבאי הווה, כיוון דאכזילי לא מבטל, הווה כשאתה מניח אותו על החלון הזה, למרות שהכותל הוא כותל שהוא קצת לח מעטית. והוא קצת נהיה רטוב מהטיט הזה ומלוכלך. אתה בכל זאת הולך לאכול את הרקיק העבה, כי יש לך הרבה לחם שלא ידלכלך. אבל רקיק, בגלל שהוא דק ואתה שם אותו על הכותל הזה, אז הוא ספג מהטיט הלכלוך של הכותל, היית חושב אולי זהו, אתה לא הולך לאכול אותו. יש לך לחפה דקה, כן? בוא נאמר חצי לחפה. אז זה כל כך דק, צד אחד של הפיתה, אם אתה מניח אותו על תיק לך, אתה לא הולך לאכול את הלפה הזו. אז היית חושב, אולי, בסדר, זה נספק בתית, אז אתה מבטל את זה, אתה משאיר את זה שם. אז אולי זה כן ימעט את החלן? לא מבעי, אבא, כיוון דאיך זילי, לא מבטל לי, רקיק, ואתה כן אולי תאכל, אבל רקיק זה ממיס, אבל מאחר וזה כל כך דק, הייתי חושב מאחר וזה מאוס, אם הבטולי מבטל לי... כמש מלן שלא, אתה עוד תמצא דרך לאכול את זה. אנחנו לא דואגים. מלוכלך, מלוכלך, שורה תחתונה,
הנקודת הנחה היא שאתה לא תשאיר את זה שם, ממילא זה לא ממעט את החלל, והטומאה עוברת. שואלת הגמרא, למה אני צריך את הסברה הזו שאתה תבוא לאכול את זה? בטיבוק לידה ולדבר שהוא מקבל טומאה, וכל דבר שהוא מקבל טומאה, אינו חוטף בפני הטומאה. כן? אנחנו הרי הגדרנו, כדי שזה יחצות, זה צריך להיות דבר שלא מקבל טומאה. הרקי, למה אנחנו נוטלים ידיים ללחם? כי אנחנו רואים, הלחם נילוש במים, וישנו, התורה אומרת, כל פירות, כדי שהם יקבלו טומאה, הם צריכים לבוא במגע במשקים. מה זה משקים? ישנו שבעה משקים שהם מקבלים טומאה, המשקים היחידים שמקבלים טומאה, והם גם המשקים שמכשירים לקבלת טומאה. מה הם המשקים? יפה. יפה. ראשי תיבות יד שחתן. אז הגמרא אומרת, נחה וכל לחם מקבל טומאה, ברור שהרקיק הזה גם כן מעביר את הטומאה, הרי הוא נילוש, איך אנחנו לשים כללית, קמח ומים, ממילא זה, הקמח בא במגע עם מים, יכול לקבל טומאה, זה לא משנה, צריך לטול ידיים מפני שאני אוכל לחם. אומרת הגמרא, לא, פה מדובר ברקיק מיוחד, פה מדובר שנילוש במי פירות, אני, זה כל מיץ, חוץ מיד שחת דם, זה נקרא מי פירות. מי טבעי, שואלת הגמרא, יש לי, כתוב, קופה מלאה תבן, קופה, כלי, מלא תבן, וחבית מלאה גרוגרות. אז הכלי בעצם יכול לקבל תומה, הקופה והחבית. אני הנחתי אותם המונחים בחלון, ואני רוצה שהם יסתמו לי את החלון שלא תעבור תומה מחדר לחדר. רואים.
זה קופה סגורה.
זה לא משנה. אם זה פתוח או סגור.
אוקיי.
למה אתה אומר סגור?
קופה מלאה תבן וחבית מלאה גרוגרות, הם מונחים בחלון. הם סותמים את החלון.
כן.
אז מה השאלה?
אומרת הגמרא, אני רוצה שכל שאילו ינטלו ויכולים תבן וגרוגרות לעמוד בפני עצמם חוצצים. אם התבן או הגרוגרות יכולים לעמוד, יש מספיק עובי בחלון, והם יכולים, יכול להיות ירמה שם בפני עצמם ללא הכלי, אז אני אומר, בסדר, אז הם החוצצים. התבן, כמובן, מדובר פה על תבן וגוגות שלא הוכשרו לקבל תומה, נכון? מדובר על תבן וגוגות שלא באו במגע עם יד שחתם, הם לא הוכשרו לקבל תומה, הם יכולים לחצות בפני התומה. הכלי לא יכול לחצות בפני התומה. כי הכלי מקבל תומה. ואם לאו, אם התבן והגוגות לא יכולים לעמוד בפני עצמן, אין חוצצים. הגמרא אומרת, רגע. אם ההיגיון שלי הוא, האם אני הולך להסיר את זה מהמקום הזה, והתבן חזי לבהמתו, את התבן אולי אתה תיקח להכיל את הבהמה, למה זה חוצץ? אומרת הגמרא, בסיריה מדובר פה בתבן מתונף, התבן הזה כבר חצי רקוב, אתה לא הולך להכיל את הבהמה. אומרת הגמרא, חזי לתינה, גם זה חצי רקוב, אתה יכול להשתמש עם זה לעשות טיס. אומרת הגמרא, דעית בי קוצי, יש בזה קוצי. אומרת הגמרא, חזי להסקה. אתה אולי תשתמש עם זה להסיק את האש שלך, כן? אומרת הגמרא, במתונה זה רטוב. חזי לעסק גדול. יש לך אש גדולה, אתה יכול, זה יתייבש באש, ואז יסרף. אומרת הגמרא, עסק גדול, לא שכיח. וממילא, מה רצינו לומר? הרי שמואל, אתה אמרת לי סברה, ברגע שיש לי שימוש בזה, אז אני לא מתחשב בזה, זה לא ממלא לי את החור. כי אני אבוא להשתמש בזה, אז כבר עכשיו אני לא מתחשב ברקיק, כי אני אבוא לאכול אותו, אני אבוא כן לקחת אותו. הגמרא רצתה להביא דוגמה מהמקרה הזה, של משהו שאולי אני אבוא להשתמש בו, ובכל זאת זה מפסיק בפני התומה. את כל אלה זכינו. נעמיד את המקרה שזה מדובר על כפר עקוב, מלא קוצים, מאוד רטוב, ואתה לא הולך להשתמש בזה בעסק גדול, זה לא שכח, זה לא סיבה. גרוגרות החזולי, הוא יבוא לאכול אותם, אמר שמואל, בשטריפו, הם מלאים תולעים. וכן תני רבא ברבוע, בשטריפו. ופה בעזרת שם נמשיך מחר.